שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הקודם אנחנו דיברנו על אסטרטגיית השכבות, כיצד אנחנו יכולים לייצר שכבות של מינוף בתוך ההשקעות שלנו כדי להגדיל את הרווחיות לאורך זמן, מתי זה יותר כדאי ומתי פחות. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיה מאוד מעניינת בשם חילוץ קלה והחזר הון.
כן, אלה למעשה שתי אסטרטגיות נפרדות מאוד מעניינות, והשילוב שלהן ביחד יכול להיות מאוד שימושי.
כן, אז בואו באמת נתחיל מאסטרטגיית חילוץ קלה, וכמו שאמרנו בפרק שדיברנו על משכנתת נדוניה, משכנתת נדוניה היא משכנתה שאפשר לתת כנגד הנכס של ההורה, לילד בדרך כלל כדי שהוא יוכל לקנות דירה, ומדובר בריביות של דיור, לא ריביות סטנדרטיות של משכנתה רגילה, קצת יותר גבוה, אבל עדיין יותר זול מריביות לכל מטרה. ומבחינתי האסטרטגיה הזאת של חילוץ קלה נולדה אחרי שקניתי את הדירה בבת ים ולקחתי משכנתת נדוניה בשביל להעמיד את ההון העצמי לדירה הזאת, ורציתי לחלץ עוד הון עצמי מהנכס של ההורים שלי, וכשהסתכלתי מהן האפשרויות העומדות בפניי, ראיתי שאני יכול או לקחת הלוואה חוץ בנקאית, בריבית היא מאוד יקרה, או שאני יכול לקחת הלוואה לכל מטרה בשעבוד נכס מהבנק, שגם פה הריבית היא די יקרה, בטח לא ריבית שדומה לריבית של דיור. ואני זוכר שישבנו לדבר ושאלנו את עצמנו, כיצד אפשר לקבל משכנתת נדוניה כמה שיותר גדולה, אבל לא למטרות דיור, בריביות של דיור, אבל לא למטרות דיור. אתה זוכר את השיחה הזאת?
כן, אני זוכר את השיחה. בעצם אתה באת פה ועבדת לפי ספר המימון שלנו, לפי ספר האסטרטגיה, קנית דירה ב-75% מימון של משכנתה רגילה, השלמת 25% כנגד הנכס של ההורים בריבית שהיא קצת יותר יקרה, ובעצם מצאת את עצמך עם דירה יחידה באסטרטגיית הקרוסלה, במימון שהוא מימון שבנוי בצורה נכונה, ויש לך עוד הון בנכס של ההורים שאתה לא יכול לגעת בו. אתה יכול לקחת הלוואה חוץ בנקאית שהיא יחסית יקרה, אתה יכול לקנות עוד דירה בנדוניה כנגד הנכס של ההורים, אבל אז אתה תצטרך לשלם את המס רכישה על הדירה הנוספת, והדירה הקיימת שלך לא תהנה מהפטורים של דירה יחידה. ושאלת אותי, גיא, איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת? איך אנחנו יכולים עכשיו לחלץ הון מהנכס של ההורים שלי בצורה אלגנטית?
נכון, ואז נתת איזשהו פתרון שבהתחלה היה נשמע לי משוגע ולא אהבתי אותו, ואני אגיד, אני עדיין חושב שהוא משוגע ואני לא מת עליו, אבל אני יותר אוהב אותו מאת מערכת המיסוי שאנחנו חיים בה כיום. ואמרת לי, נדיב, בוא נעשה כזה דבר, תיקח משכנתת נדוניה כמה שיותר גדולה כנגד הבית של ההורים שלך, זה אחרי שקניתי את הדירה בבת ים, יכולתי לקחת עדיין עוד בערך 1.5 מיליון, 2 מיליון שקלים בנדוניה כנגד הנכס, תקנה נכס אחר בהון עצמי, נקרא לזה הון עצמי לפי ההסתכלות שלנו, ומיד, אל תמתין אפילו 18 חודשים, מיד תמכור את הנכס, ואז אתה ממשיך להחזיק בכספי הלוואת הנדוניה לתקופה מאוד ארוכה. כי אם אני לקחתי הלוואה כנגד הנכס של ההורים שלי, וקניתי דירה אחרת, ואז מכרתי את הדירה האחרת, אני לא חייב להחזיר לבנק את ההלוואה, את משכנתת הנדוניה, כי הנכס של ההורים עדיין משועבד לטובת אותה הלוואה, ואז אני מוצא את עצמי עם מעל 1.5 מיליון שקלים ביד, שפנויים לאיזה השקעה שאני רוצה לעשות, אם זה מניות או נדלן בחול, וכך אני באמת מחלץ את ההון.
נכון, עכשיו זה פתרון שהוא גרוע. הוא גרוע כי כשאתה עכשיו בא לקנות עוד דירה, יש לך מס רכישה לשלם על העוד דירה. בוא נגיד שאת זה הצלחנו לפתור, אמרנו שאולי אחותך תקנה את הדירה ותמכור אותה. אבל עדיין יש לנו פה עלויות שהן עלויות משמעותיות של עכשיו לקנות דירה ולמכור אותה. אולי יהיה לנו פה תיווך, היינו מחפשים, כדי ליישם את זה, היינו מחפשים דירה בלי תיווך.
בכל מקרה יש תשומות אדירות של זמן, פוקוס ואנרגיה לדבר הזה. ולדעתי גם כדאי לשים לב שהרבה פעמים כשאנחנו קונים נכסים יותר יקרים, המחיר שלהם הוא הרבה פעמים לא כל כך מה שאנחנו קוראים לו מחיר מדף, מה שזה אומר מחיר שהוא מאוד סטנדרטי, מאוד ידוע לכולם, ויש איזשהו מרווח של טעויות שיכול להתרחש בדירות יקרות, וכשאנחנו לוקחים משכנתת נדוניה וקונים דירה ב1.6 מיליון כולה דרך נדוניה, יכול מאוד להיות שכשנרצה למכור את הדירה הזאת כעבור חודש, אנחנו לא נקבל את 1.6 מיליון, נקבל 1.55 מיליון או 1.5 מיליון, ופה כבר מדובר בתשומות מאוד מאוד יקרות על העסקה.
כן, זאת אסטרטגיה שהיא באמת בלגן, אבל היא יכולה להיות מאוד משתלמת. בסוף, אם זה מאפשר לך לחלץ עוד 1.5 מיליון שקל כנגד נכס של ההורים, ולהשקיע אותם בגיל צעיר יחסית, שיש לך הרבה שנים שהכסף הזה יעבוד בשבילך, זה יכול להיות שווה את הכאב ראש, ואנחנו גם צריכים לזכור שבסוף מדובר אחרי מחירת הדירה שקנית, בהון עצמי מדרגה שנייה, שיושב אצלך ביד, המשכנתה היא הלוואה שהיא יחסית בטוחה, אין לך צורך לעמוד בקובננטים, רק להחזיר את ההחזר החודשי, ובעצם זה כמו עוד 1.5 מיליון שקל של הון עצמי שעובדים עבורך, אתה יכול אחרי זה למנף אותם עם הלוואות נוספות, וזה יכול מאוד לקדם אותך כלכלית.
נכון, ולדעתי גם כדאי לזכור שבאותה תקופה הריביות היו באמת הרבה יותר זולות. אני את משכנתת הנדוניה שלי קיבלתי בריבית ממוצעת של 3.5% ל-20 שנה, שחלק מאוד גדול ממנה היה בריבית קבועה לא צמודה, ובסופו של דבר פשוט היה מדובר בכסף חינם, ואנחנו הבנו את זה, והיום זה בכלל לא פשוט לי שפעולה כזאת תמיד משתלמת, בטח לא האסטרטגיה של חילוץ קלה. עכשיו גיא, אני בטוח שהרבה אנשים שואלים את עצמם, בשביל מה לעבור את כל הטרטרת הזאת? בסך הכל, המרווח בין הריבית שנשלם בבנק להלוואה לכל מטרה, לבין הריבית שנקבל להלוואת נדוניה, היא פחות או יותר אחוז. אז בוא פשוט נבוא לבנק ונבקש את הכסף לטובת קניית דירה בחול או כל מטרה אחרת, נשלם אחוז אחד יותר של ריבית בשנה, ושלום על ישראל.
אז קודם כל, יכול להיות שלפעמים עדיף לשלם את האחוז יותר ולא לעשות את הטרטרת הזאת. כשאתה הולך לבנק ומבקש הלוואה לכל מטרה, הבנק שואל למה אתה צריך את הכסף, ואתה צריך לתת לבנק הסבר טוב כדי שהוא ייתן לך סכומים שהם משמעותיים. אם אתה הולך לחוץ בנקאי, החוץ בנקאי שואל קצת פחות שאלות, אבל גם שם אתה צריך להסביר, והריביות יהיו קצת יותר יקרות. באופן כללי זה דברים שמאוד קשה לבצע אותם לבד, יועץ משכנתאות טוב יודע להעביר את הדברים האלה. מבחינת ההבדל של אחוז אחד בריבית, אם אנחנו מדברים על סכומים של 1.5 מיליון, 2 מיליון שקלים כנגד נכס קיים, החשבון הוא פשוט, אחוז בשנה על 1 מיליון שקל זה 10,000 שקל. ככה שאם אנחנו מדברים על לחלץ 2 מיליון שקלים, מדובר על 20,000 שקל הבדל בשנה בעלות הריבית, כלומר סדר גודל של 100,000 שקל בחמש שנים. זה הבדל משמעותי, אבל לא ברור לי שהוא שווה את הכאב ראש, ובכל מקרה גילינו פתרון יותר טוב מאז, וכדי להסביר אותו אני רוצה שנכיר עוד כלי בשם החזר הון. אחת הסיבות שאנחנו כל כך מדגישים את החשיבות של לקחת מימון של 75% ברכישת דירה ראשונה, היא שהפעולה הזו של לקיחת משכנתה היא פעולה בלתי הפיכה. אם לקחתי משכנתה גדולה ואני רוצה אחר כך לפרוע חלק ממנה, להקטין את המשכנתה, זה לא בעיה. אני יכול להחזיר, לסגור את אחד המסלולים ולהקטין את המשכנתה. אבל אם לקחתי מראש משכנתה שהיא קטנה ממה שאני זכאי לו, אני לא יכול לבוא ולהגדיל את המשכנתה חזרה ל-75% מימון, והרבה אנשים לוקחים אחוז מימון נמוך ממה שהם זכאים לו, כדי לחסוך בריבית או לשלם החזר חודשי שהוא נמוך יותר, וברגע שהם יותר מכירים את עולם הפיננסים, למדו, קראו, אולי שמעו איזה פודקאסט טוב.
והמליצו לחברים.
והמליצו לחברים, אז הם מבינים את הטעות ורוצים להגדיל חזרה את המשכנתה, והם מבינים שאי אפשר מבחינה רגולטורית, והאמת היא שכן אפשר, אפשר בנסיבות מאוד ספציפיות, לבצע פעולה שנקראת החזר הון, שבה אנחנו מבקשים מהבנק להגדיל לנו את המשכנתה בדיעבד, ובעצם להחזיר לנו חלק מההון העצמי שאנחנו הזנו לתוך העסקה.
כן, אז באמת כמו שאמרת, בדיעבד אפשר לבקש מהבנק איזושהי הגדלה של הלוואה, כל עוד לא עברו 6 חודשים ממועד מסירת המפתח, כפי שכתוב בחוזה המכר. בנוסף, הבנק ידרוש שהנכס יהיה רשום על שמנו, ובאמת חשוב לא להתבלבל פה ולחשוב שמדובר בפעולה שהיא פשוטה לעשות, מדובר בפעולה מאוד מורכבת, רוב יועצי המשכנתה לא יודעים איך לעשות את זה, והמורכבות היא גדולה, כי לבנקים שונים יש נהלים שונים לגבי כמה כסף אפשר לקבל באותו החזר הון, לגבי האם יש משמעות מאיפה הגיע ההון העצמי לקניית הדירה מלכתחילה, וגם הריבית שבנקים שונים מתמחרים את הפעולה הזאת היא ריבית שונה לחלוטין, ויועץ משכנתאות טוב יודע לתפור את כל הנתונים האלה פנימה בצורה הכי טובה שאפשר. וחשוב להכיר מאיפה בכלל מגיע העניין הזה של החזר הון, כי באופן עקרוני, בנק ברגע שהוא חתם איתך על הסכם למתן אשראי, למתן הלוואה, הוא לא רוצה לפתוח את ההסכם, הוא לא רוצה להגדיל את ההסכם, הוא רוצה להמשיך הלאה, זה לא באינטרס שלו. וכשאנחנו רוצים לעשות החזר הון, אנחנו נצטרך להסביר לבנק למה במועד קניית הדירה מלכתחילה לא לקחנו את המשכנתה המקסימלית. והתשובה של לא הבנו בפיננסים מספיק היא לא תשובה שתופסת. ובדרך כלל כשאנשים עושים עסקאות במזומן, מדובר בעסקאות שהן עסקאות לחץ. לפעמים הלחץ הוא מצד המוכר, לפעמים מצד הקונה, ולכן אי אפשר להספיק לקבל משכנתה. לפעמים קנינו דירה במבנה שהוגדר כמבנה מסוכן, ולאחר מכן הסרנו את הסכנה מהמבנה, ולכן אנחנו רוצים להגדיל את המשכנתה לאחוז המימון המקסימלי, מה שלא היה ניתן לעשות על מבנה מסוכן. לפעמים המבנה היה מושה, והוא לא היה רשום בטאבו בצורה נכונה, ואחרי שסיימנו תהליך הפרצלציה, אנחנו רוצים לקבל משכנתה נורמלית באחוז מימון גבוה.
יש פה סיפור לספר לבנק.
יש סיפור חד וחלק לספר, וזה באמת מביא אותנו לאסטרטגיה של הפרק הזה, של חילוץ קלה והחזר הון, כי השילוב של שני האלמנטים שדיברנו עליהם בפרק הזה, על אסטרטגיית חילוץ קלה ועל החזר הון, יוצר אסטרטגיה חזקה במיוחד, ואני זוכר את היום שעלינו על האסטרטגיה הזאת, ישבנו לפגישת עבודה יחד עם יועץ המשכנתאות של אתיקה פיננסים, ודיברנו על לקוחה ספציפית שחשבנו להשתמש באסטרטגיית חילוץ קלה כדי לעזור לה להתקדם כלכלית, והרגשנו פשוט לא בנוח. אנחנו לא אוהבים את האסטרטגיה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, היא אסטרטגיה מאוד מאוד מסורבלת, היא יקרה, היא לוקחת המון זמן, ולא רצינו לעשות אותה. ואז יועץ המשכנתאות כמעט אמר, כדרך אגב, תדעו שאם אתם הולכים על האסטרטגיה הזאת של חילוץ קלה, אני אדע אחר כך לעשות החזר הון. ואני זוכר גיא שהסתכלנו אחד על השני, ואמרנו, רגע, אפשר לעשות חילוץ קלה והחזר הון, ואם אנחנו מחברים אותם לאסטרטגיה אחת, אנחנו עושים אחד ועוד אחד, יש פה את הפתרון שבאמת היינו זקוקים לו כל כך הרבה זמן.
אנחנו בעצם מצליחים לקחת פה כסף שהוא צבוע לטובת דיור, ולהשתמש בו לכל מטרה שאנחנו רוצים, בריביות שהן ריביות זולות, ובסכומים שהן סכומים משמעותיים. אנחנו בעצם באים ומיישמים רק את הרכיב הראשון של חילוץ קלה. קונים דירה ב-100% הלוואה כנגד הנכס הקיים. לא לוקחים משכנתה על הדירה שאנחנו רוכשים.
ב-100% כסף צבוע.
100% כסף צבוע. ואז באים ומבצעים החזר הון על אותו הנכס, ובעצם מקבלים 75% מהנדוניה שאותה קברנו בדירה, חזרה ליד שלנו, ככסף שהוא עכשיו כסף לא צבוע, ויכול לשמש אותנו למה שאנחנו רוצים. אפשר להגיד שקיבלנו משכנתה לשוק ההון.
כן, הבנק לא רצה לתת לנו משכנתה כדי לקנות מניות, אבל האסטרטגיה הזאת מאפשרת לנו בצורה קצת הלוך ושוב לקבל את אותה משכנתה כפי שאנחנו רוצים, בתנאים שאנחנו רוצים, בריביות שאנחנו רוצים, כמובן במידת האפשר. ואם אני רוצה לסכם את המהלך הזה, אם לקחתי לצורך הדוגמה מיליון שקל כנגד הנכס של ההורים שלי במשכנתה נדוניה, וקניתי נכס ללא משכנתה, לאחר מכן ביצעתי החזר הון של 75% משווי הנכס, אני מוצא את עצמי מצד אחד מחזיק נכס שקניתי אותו בצורה אסטרטגית, עם העמדת הון נכונה.
בעצם קנית נכס ב-100% מימון, כש-25% ממנו זה הון עצמי מדרגה שנייה שמגיע מהנדוניה, ו-75% זה המשכנתה שלקחת בדיעבד אחרי הרכישה.
נכון, והכל כספים צבועים.
כן.
ולאחר מכן עדיין יש לי 75% משווי הנכס שקניתי, שפנויים לי לכל תרחיש, לכל השקעה שאני רוצה.
שזה כסף שהגיע מהנדוניה, הוא היה במקור כסף צבוע, והוא עכשיו כסף שהוא פתאום כבר לא צבוע.
בדיוק. וזה שהוא כסף שהוא לא צבוע, אני יכול להשקיע אותו איפה שאני רוצה, והוא יכול גם לאפשר לי במקביל, גם לעשות פעולה כמו לקנות דירה ללא הון עצמי, כי עכשיו יש לי הון עצמי נזיל, שיושב בצד מושקע, בוא נגיד בשוק ההון לצורך הדוגמה, ומאפשר לי את הנזילות שצריך כדי לעמוד בתרחישי קיצון שיכולים לקרות למי שמשקיע בנדלן.
כלומר, גם בן אדם שמגיע בלי הון עצמי בכלל, ובלי כספים באפיקים פנסיונים כאלה ואחרים שדיברנו על הלוואות כנגדם, הוא יכול מ-100% כסף צבוע להגיע למצב שהוא קונה דירה ב-100% מימון, ויש לו כסף לא צבוע שישמש לו את אותה קרית ביטחון שאמרנו שחייבים אותה כשקונים נכס ללא הון עצמי.
נכון, עכשיו לאסטרטגיה הזאת יש שתי מגבלות. המגבלה הראשונה שאנחנו חייבים של ההורים שלנו יהיה נכס שאפשר לשעבד, ובנוסף של ההורים יש הכנסות משמעותיות שאפשר להראות לבנק בשביל שהם יוכלו לקבל את אותה משכנתה. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיית חילוף לווים שעוזרת להורים לקבל משכנתה במקרה הזה גם אם ההכנסות שלהם נמוכות, ויש לה גם כל מיני שימושים אחרים, ואני בטוח שיהיה מעניין. תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.